ברוך השם, שמתכנסים שוב כמדי שנה, ירחי קלה של תנ"ך, וברוך השם שיש קהל כזה שמתעניין בהושע. זה אומר אחת משתיים, הושע מושך תשומת לב באשר אין לומדים אותו ואין מכירים אותו, רוצים פעם אחת לנסות לראות מה יש שם בריבוע הלבן הזה, או שזה אומר שאת כל שאר ספרי התנ"ך כבר הבנו, אנחנו עכשיו מקדישים את זמננו להושע, צריכים לפצח את הושע. דבר השם אשר היה אל הושע בן בארי בימי עוזיה יותם אחז יחזקיה מלכי יהודה ובימי ירובעם בן יואש מלך ישראל. ארבעה נביאים שניבאו באותו הפרק יש להם כותרת כזאת, אבל הכותרות האלה שונות זו מזו. עוזיהו, יותם, אחז, יחזקיהו, מלכי יהודה נזכר אצל ישעיהו, אבל שם אין ירובעם בן יואש, כי רוב דברו של ישעיהו אפשר לומר רובו ככולו לממלכת יהודה, ליהודה וירושלים. אם נזכרו נבואות על ישראל אצל ישעיהו, זה לצורך יהודה. אני שמו לי פה מערכת, אני יודע מה עכשיו שומעים? עכשיו שומעים. כותרות מאותו סוג: עוזיהו, יותם, אחז, יחזקיהו, מלכי יהודה נזכר גם בישעיהו, אבל שם לא נזכר ירובעם בן יואש, כי עיקר דברו, רוב דברו, רובו ככולו של דברו של ישעיהו לממלכת יהודה וירושלים. נו, מה אני אעשה? אני אשים את הכל הצידה ואני אצעק. עכשיו זה בסדר?
ברוך השם.
גם בסוף? אוקיי. אתה אומר לכן לא שמעו לדברו כי לא היה להם רמקול? לפי מה שאני רואה בימינו לא מועיל הרמקול, לא כל כך מועיל רמקולים ומיקרופונים, ובכל זאת לא שומעים. עמוס, בעמוס נזכר ירובעם בן יואש מלך ישראל, אבל נזכר רק עוזיהו, כי עמוס הוא חד תקופתי, רק עוזיהו וירובעם. במיכה לא נזכר עוזיהו, כי הוא יותר צעיר, קצת יותר מאוחר יש רק יותם, אחז, יחזקיהו, ואין מלכי ישראל כדברו ליהודה. וכמו בישעיהו, אם הוא מדבר על שומרון בתחילת פרק א', או ישעיהו בפרק כ"ח, זה לצורך יהודה, זה כרקע לנבואה על יהודה. אם כן, ארבע הכותרות האלה דומות אך שונות. הושע מזכיר הספר את כל ארבעת מלכי יהודה, אבל רק את ירובעם בן יואש מלך ישראל. ומה היה צריך להיות בעצם?
צריך
אם עוזיה יותם אחזי חזקיה מלכי יהודה, היה צריך להיות כתוב כאן וימי ירובעם מנחם פקח והושע מלכי ישראל. ירובעם בן יואש, מנחם בן גדי, פקח בן רמליהו והושע בן אלה מלכי ישראל. ולא הזכרתי כמובן את זכריהו בן ירובעם, שזה כמה חודשים, ואת כן, פקחיה בן מנחם, שזה כמה חודשים, השנתיים האלה זה כמה חודשים. לא הזכרתי את השניים האלה, רק את הארבעה שמשלו בשומרון שנים אחדות. והם אינם, יש רק ירובעם בן יואש מלך ישראל ותו לא. הפתרון לזה יבוא בפרק ח' בהושע פסוק ד', הם המליכו ולא ממני, הסירו ולא ידעתי. הם המליכו ולא ממני. פסוק חריף, קשה, שמתפרש בצדק בירושלמי באוריות, שאותו המנדט שקיבלה ממלכת ישראל מאחיה השילוני, עד יהוא. עד יהוא, כלומר עד בית יהוא. עד בית יהוא ועד בכלל. אחר כך, הירושלמי באוריות מתבטא, בליסטיה היו נוטלין אותה, את המלכות. כנופיות שודדים היו תופסים את השלטון, זה לא נקרא מלכים. בספר מלכים זה נקרא מלכי ישראל, בספרי הנביאים לא. הם הסירו ולא ממני, הם המליכו ולא ממני, הסירו כלומר מינו שרים ולא ידעתי. הפסוק הזה אגב התפרש בראשית שנות המדינה בעדה החרדית כפסוק נגד המדינה, שכל מה שהוא לא על פי השם אין לו תוקף. אבל הם לא דייקו בהושע ולא בירושלמי, מפני שעד בית יהוא יש ממלכת ישראל, כולל עמרי ואחאב שלא קיבלו את מלכותן מידי שום נביא, אבל אחרי בית יהוא אין כלום. והירושלמי אומר שודדים. מי שקורא, אנחנו נראה את זה בהמשך, שזה אלה מלחמות אחים פנימיות, ואין שם בעצם מערכת שלטונית. מלכי ישראל שאחרי בית יהוא זה פורמלית בלבד הם מלכי ישראל, בעצם אין שם מלכות ישראל אחרי בית יהוא. קריסת בית יהוא היא בעצם סופה של שומרון, אף על פי שתקופת הדמדומים נמשכה עוד זמן. כיוצא בזה, מותו של יאשיהו בן גידו היה סופה של ממלכת יהודה, וכל השאר היו פרפורי גסיסה. ואפילו חשבון ה-70 שנה יעיד על כך, כי מי שיקח מהצהרת קורש 70 שנה לאחור, במדויק יגיע למות יאשיהו בן גידו. זה לא כתוב בספרים, אבל זה נכון. יש פעמיים 70 שנה. יש 70 שנה מחורבן לבניין, אבל יש 70 שנה שנגמר בקורש. מתי הוא התחיל? במות יאשיהו. אז ירובעם בן יואש מלך ישראל פה, זה סופה של ממלכת ישראל במובן העמוק והאמיתי. וזאת הכותרת. תחילת דיבר השם בהושע, ויאמר השם אל הושע. שתי כותרות. חז"ל דרשו ואמרו שהושע הוא הראשון לארבעה נביאים שניבאו באותו הפרק. תחילת דיבר השם בהושע, נקודה. אבל במסורה זה אתנחתא, ופסקה באמצע הפסוק. ואני אנסה להסביר את זה בהמשך. עכשיו בא פרק מוזר, זר ומוזר, על אשת זנונים וילדי זנונים. הרמב״ם, שחס על כבודם של נביאי ישראל, אומר, חס וחלילה לא תעלה על דעתך, זה רק מראה נבואה, זאת אומרת חיזיון נבואי, כמעט נאמר תיאטרון נבואי, זה לא באמת אשת זנונים וילדי זנונים. יש הבדל בין נביא שנושא אשת זנונים בפועל לבין נביא שמציג את זה על במת החיזיון הנבואי כמשל לתודעה, כדי שיבינו את הרעיון. נכון? זה עניינו של תיאטרון במובן הטוב. חז"ל לא הבינו כך. חז"ל הבינו שהתיאטרון הזה מתנהל במציאות, כמו הרבה מחזות אצלנו שמתנהלים על במת המציאות. דבר קשה ביותר. והנה חז"ל מאשימים פה את הושע. גמרא במסכת פסחים דף פז אומרת שהושע היה צריך לבקש רחמים על ישראל, ולא ביקש רחמים על ישראל, אלא מה הוא אמר? האווירן באומה אחרת. כשחז"ל אומרים האווירן באומה אחרת, הם כמובן מודעים לעולם הנוצרי, שזה בדיוק מה שאמר. אבל איפה הושע אמר האווירן באומה אחרת? קחי כיסא מפה, אינני יודע אם יש כיסאות שם. אני לא צריך את הכיסא, ויש דף שם. איפה הושע אמר האווירן באומה אחרת? מה חז"ל רוצים ממנו? הנה אראה לכם איפה הושע אמר האווירן באומה אחרת. פרק ב', מפסוק ד', ריבו ואינכם ריבו, כי היא לא אשתי ואנוכי לא אישה. ריבו ואינכם ריבו, כי היא לא אשתי ואנוכי לא אישה. זה אין פירוש אחר למילים האלה מאשר האווירן באומה אחרת. הוא רוצה להתחתן עם אישהי אחרת, הוא גירש את אשתו. כי היא לא אשתי ואנוכי לא אישה. אחר כך הנביאים ידונו וידונו ויחזרו וידונו איך הגאולה אפשרית אם אשת זנונים זנתה על אישה ושולחה מביתה. אפשר להחזירה על פי התורה? אי אפשר להחזירה על פי התורה, נכון? כולכם יודעים. לא יוכל בעלה הראשון לשוב לקחתה להיות לו לאישה אחרי השירות המעקיתו היווה לפני השם. וזאת בדיוק אחת הסיבות המכריעות שהנוצרים אמרו האווירן באומה אחרת, כי איך אפשר לחזור? והנביאים נותנים הסברים מרתקים אחד אחד, אחד לאחד מרתקים, איך הגאולה תתאפשר למרות כי היא לא אשתי ואנוכי לא אישה. למרות ישעיהו אומר לא קיבלת גט, איזה ספר כריתות עמכם אשר שלחתיה. ישעיהו במקום אחר מדבר על שארית הנאמנה, יש שארית נאמנה שלא בגדה. הושע ידבר על תקופת צינון ארוכה שהיא הגלות, וירמיהו בעקבותיו. אבל יש דבר שלא שמים לב אליו בספר התורה, הדימוי של הקדוש ברוך הוא לאיש ושל כנסת ישראל לאישה לא מופיע בשום מקום. התורה היא מסנגדית במובן הזה, ולא רק במובן הזה, או יותר נכון, הליטאים מטיבים להבין אותה. אין בתורה איש ואישה, יש רק אב ובנים. בנים אתם לה' אלוהיכם. אם אב כעס על בניו, הוא יכול להחזיר אותם? יכול להחזיר אותם. לעולם הוא אביהם, לעולם הם בניו. אין איש ואישה בתורה, בספר דברים במיוחד, שם כתוב לא יוכל בעלה הראשון. בנים אתם לה' אלוהיכם, בנים תמיד יכולים לחזור. לכן אין בכלל שאלה על הגאולה ועל התשובה. גאולה תלויה בתשובה, נקודה. זה ספר דברים, זה דיון ארוך בפני עצמו. אני אומר את זה בגלל כי היא לא אשתי ואנוכי לא אישה, שבנביאים זה מאוד חזק. זה לא רק שיר השירים, זה ישעיהו, זה הושע, זה ירמיהו, זה בכל מקום. יחזקאל אומר שהגאולה תהיה למען שמו הגדול, ישעיהו אומר בזכות אשר איתה נאמנה, ירמיהו אומר אחרי תקופת צינון כמו הושע, וישעיהו בפרק נון אומר לא קיבלת גט, והתורה אומרת בנים אתם לשם רעיכם. עד כמה השאלה הזאת הייתה מרכזית, תלמדו רק מהעיון החטוף הזה. לפי הגמרא יוצא שפרק ב' ריבו ואינכם ריבו, כאילו אשתי ואנוכי לא אישה, קדם לפרק א'. כי מה הגמרא אומרת? אמר לו הקדוש ברוך הוא להושע, תרשמו לכם פסחים פי זין. בבלי פסחים פי זין. מה כתוב שם? אמר לו הקדוש ברוך הוא להושע, בניך חטאו, היה לו לבקש רחמים עליהם. לא דיו שלא ביקש רחמים עליהם, אלא שאמר, ריבונו של עולם, כל העולם כולו שלך, אבירם באומה אחרת. ריבו ואינכם ריבו, כי היא לא אשתי ואנוכי לא אישה. אמר הקדוש ברוך הוא להושע, מה אעשה לזקן זה? אמר לו, לך תקח לך אשת זנונים וילדי זנונים, אחר כך מה יהיה? אני אומר לו לשלחה והוא לא ירצה, כי יש לו ילדים ממנה. אתה לא תרצה לשלח את הילדים שלך מאשת הזנונים שלך, ואתה רוצה שאני אשלח את ישראל? ואז יושע הבין שחטא והתחיל לבקש רחמים על ישראל. כך הגמרא. לכאורה זה דרש שהופך את כל סדרי הכתובים, אבל לא, רבותיי. אחד הדברים שגיליתי בשנים האחרונות, שסדר הפרקים בהושע מתאים לגמרא בהפתעה עצומה. ואני עכשיו אנמק. אשת הזנונים בימי בית יהוא זה קוד ברור לחלוטין. לא היה שם איש אחד שלא הבין שזאת רמיזה לאיזבל. אשת הזנונים המובהקת זו שבאה מצידון והחטיאה את ישראל. היו לאיזבל שני בנים ובת. הבן האחד אחזיהו שמלך זמן קצר ושלח לבעל זבוב אלוהי עקרון, הוא שמכונה בנבואה הזאת לא עמי. אגב, בעל זבוב זה כינוי לועג, והכוונה הייתה לבעל זבול. זבול זה ארמון, הזבול של עקרון, המקדש של עקרון, בעל זבול אלוהי עקרון, והנבואה כדי ללעוג לעבודה זרה קוראת לו בעל זבוב. כמו איש בושת במקום איש בעל. פה יש עוד כיסא אחד. אני אכן חששתי שזה מה שיקרה. ובכן, איזבל אשת הזנונים, בן אחד אחזיהו, שהלך לשאול באלוהי נחר לא עמי. בן שני יהורם שנהרג ביזרעאל על ידי יהוא, הוא יזרעאל. ובת אחת עתליה שנישאה לבית דוד ורצחה שם את כולם, היא הנקראת פה לא רוחמה. בלי להסביר את הדמויות, אם אתם מקבלים בתיאטרון הסברים מי הדמויות, זה כבר סימן לא כל כך טוב. בתיאטרון טוב מבינים מי הדמויות, מבינים את מי הם מייצגים. אינני חושב שהיה איש אחד בשומרון שלא הבין שהכוונה לאיזבל לאחזיהו יהורם והתליה. זאת אומרת, המחזה הנבואי הזה, בין שהוא מיוצג על במת התיאטרון הנבואי ובין שהוא מוצג על במת המציאות בפועל, כלומר שהנביא עצמו הוא במת החיזיון, הנביא וחייו, בין כך ובין כך ברקע נמצאת מלכות אחאב. על מה נאמר ולמה נאמר ריבו ועמכם ריבו כי היא לא אשתי ואנוכי לא אישה? על מלכות אחאב זה נאמר. ואיך אני יודע את זאת? בהמשך הפרק יש תיאור מובהק, פרק ב', תיאור מובהק של עבודת הבעל, פולחן בעל שמתואר בצבעים טבעיים, בקווים ברורים. אין בכל המקרא תיאור כל כך חד של פולחן בעל כמו בהושע פרק ב'. ריבו ועמכם ריבו כי היא לא אשתי ואנוכי לא אישה, ותסר זנוניה מפניה ונעפופיה מבין שדיה, ונפשיתנה ערומה והצגתיה כיום יוולדה, ושמתיה כמדבר ושתיה כארץ צייה ועמיתיה בצמה. מי שמבין מה זה פולחן בעל מבין למה מדבר הוא העונש. ואת בניה לא ערכם כבני זנונים המה, כי זנתה אימם ובישה אורתם, כי אמרה אלך אחרי מהאהבה היא נותנה לחמי ומימי צמרי ופשתי שמני ושיקויי, לכן היא ניסח את דרכך בסירים וגדרתי את גדירה ונתיבותיה לא תמצא, ורדפה את מאהביה ולא תשיג אותם וביקשתם ולא תמצא, ואמרה אלך ואשובה אל אישי הראשון כי טוב לי אז מעתה. אתם רואים שהוא דורש את הפרשה בדברים על חזרה אל האיש הראשון. והיא לא ידעה כי אנוכי נתתי לה דגן ותירוש וכסף ויצר וכסף הרביתי לה וזהב עשו לבעל. לכן אשוב ולקחתי דגני בעיתו ותירושי במועדו והצלתי צמרי ופשתי. כאן יש מקרא קצר, המיועדים לחסות את ערוותה, שנועדו לחסות את ערוותה, ואתה אגלה את נבלותה לעיני מאהביה ואיש לא יצילנו מידי. נשבתי כל נסוסה חגה חודשה ושבתה כל מועדה, ושימותי גפנה ותאנתה אשר אמרה את נאי מליה שנתנו לי מאהבי, שמתים ליער ואכלתם חיית השדה. פקדתי עליה את ימי הבעלים אשר תקטיר להם, ואתה עד נזמח וחלייתה ותלך אחרי מאהביה ואותי שכחה נאום השם. אחר כך לא תקראי לי אישי ולא תקראי לי עוד בעלי. זה תיאור מובהק של פולחן בעל. פולחן בעל לא היה בממלכת ישראל אחרי יהוא, ולכן הנבואה בפרק ב' היא נבואה קדומה. אינני יודע איך הגמרא הגיעה למסקנה הזאת, באיזה דרך פרשנית, כי היא לא מדווחת לנו על דרכי הפרשנות שלה, אבל לפחות ברמז חכמי התלמוד, חכמי האגדה, חשו שיש פה משהו קדום. קודם כל הושע אמר, תחילת דיבר השם בהושע, זה לא פרק א', קודם כל הוא אמר אבירי באומה אחרת. מה זה? כי היא לא אשתי ואנוכי לא אישה, שזאת אומרת פרק ב', וזה בא מהעולם של אחאב. עכשיו מה פרק א'? בפרק א' נאמר, ויאמר השם אל הושע לך קח לך אשת זנונים וילדי זנונים כי זנות תזנה הארץ מאחרי השם, וילך ויקח וכולי, וילך ויקח את גומר בדבליים ותער ותלד לו בן, ויאמר השם אליו קרא שמו ישראל כי עוד מעט ופקדתי את דמי ישראל על בית יהוא והשבתי ממלכות בית ישראל. על בית יהוא, אין שום ספק שכל שומעיו של הושע כעסו. על בית יהוא? על בית אחאב. על בית אחאב, לא? זה כל משמעותה של מלכות בית יהוא. השמדנו את הבעל, חיסלנו את אשת הזנונים ואת כל מה שהיא הביאה איתה? אתה אומר את זה עלינו? עוד מעט ופקדתי דמי ישראל על בית יהוא. דמי ישראל, מה זה דמי ישראל? זה דמי נבות ובניו? אם לא את דמי נבות ובניו ראיתי אמש ושילמתי לך, אומר יהוא, בחלקה הזאת? או שזה הדמים ששפך יהוא בישראל כאשר הוא חיסל את בית אחיו, ובדרך אגב גם את מלך יהודה ואת כל החבורה? אכן אומר רש"י בעקבות התרגום שבית יהוא אשמים בשפיכות דמים, שהמרד הגדול של בית יהוא, כיוון שהוא לא הביא את ישראל לאן שהוא היה צריך להביא אותם ושקע בתואבות משל עצמו, הוא לא הצדיק את עצמו ונחשב שפיכות דמים. ורש"י מצטט בעצם פסוק ממלכים, כל זה כבר כתוב במלכים, במלכים א', פרק ט"ז, על יהוא בן חנני שהחליף את ירובעם בן נבט. מלכים א' ט"ז: וידבר השם אל יהוא בן חנני על בעשה לאמור, יען אשר הרימותיך מן העפר, ויתנך נגיד על עמי ישראל, ותלך בדרך ירובעם, ותחתי את עמי ישראל אחיסני וחטאתם, הנני מבעיר אחרי ועשיו אחרי ביתו, ונתתי את ביתך כבית ירובעם בן נבט. המת לבעשה בעיר יאכלו הכלבים, והמת לו בשדה יאכלו עוף השמיים. הנה נבואה חוזרת. נבואה דומה נאמרה על ידי אחיה השילוני לבית ירובעם, ואחר כך שוב בפי אליהו על בית אחיו. ובפסוק ז' נאמר: וגם ביד יהוא בן חנני הנביא דבר השם היה אל בעשה ואל ביתו, ועל כל הרעה אשר עשה בעיני השם להכעיסו במעשי ידיו להיות כבית ירובעם, ועל אשר היכה אותו. ועל אשר היכה אותו. גם שפיכות הדמים של זה שהחליף את קודמו נפקד עליו. מה, הוא היה יותר טוב? רש"י מביא את זה, ורש"י באמת בעקבות הפסוק במלכים והתרגום מפרשים היטב את הושע. קדמונים ואחרונים לא רצו ללכת בדרך הזאת, סרבו, כאילו הם חשו את ההתנגדות העזה בשומרון לרעיונות כאלה. תרגום השבעים למשל גורס במקום פקדתי את בני ישראל על בית יהוא על בית יהודה. טוב, תיקון קטן ופותר בעיה גדולה, נאמר. הלא יהוא עשה על פי הנבואה, לא? יהוא עשה על פי הנביא, איך אפשר להשים אותו? בשפיכות דמים? אין קשר, הרבה דברים בשבעים יש מהסוג הזה. יחזקאל קויפמן, שהטיב להבין שיש ביושע נבואה קדומה, אבל חשב את זה על כל שלושת הפרקים. מה הוא עושה עם בית יהוא? הוא מכניס שם גרסה אחרת, בית יהורם. יעני בית אחאב, אבל צריך להיות משהו דומה ליהוא. נו, זה בדיחה. אף פעם לא היה בית יהורם. בית עומרי אני מבין, בית אחאב אני מבין, מה זה בית יהורם? זה שטויות. וכל הגרסאות האלה, כל החוכמה הזאת של הגרסאות היא חוכמה קלושה, אפילו בתור מחקר זה ממש לא רציני. חוקרי מקרא רציניים אכן אומרים: תסבירו את הכתוב, אל תמציאו תנ"ך אחר שאותו תוכלו להסביר, ואם אתם לא יכולים להסביר אז תישארו בצריך עיון, זה לא נורא, יש שאלה. כאמור, הפסוק במלאכים, התרגום ורש"י אומרים כן. כן, יהו ובית יהו נאשמים על שפיכות הדמים של ישראל. ודמי ישראל בפי הושע בן בארי זה כבר לא דמי נבות, אלא זה שפיכות הדמים של ממלכת בית יהו, שבשם נבות ובניו שפכה דמים בישראל, ואחר כך מה? ולכן הנבואה הקדומה בחלק הראשון של הושע זה פרק ב' בלבד. פרק ב' אכן מתאר את פולחן הבעל שחדל על ידי יהו, וזה עומד ברקע. יש נבואות קדומות, אני לא יש נבואות קדומות, אני לא אאריך עכשיו להוכיח לכם את זה. מי שמכיר את זה מישעיהו, בישעיהו פרק ט"ו, ט"ז, במסוף מסע מואב כתוב: זה הדבר אשר דיבר השם אל מואב מאז. יש נבואות קדומות. הנביאים מצטטים לא אחת ולא שתיים נבואות קדומות, יש יותר ממה שחושבים. בעוד 65 שנה יחת אפרים מעם, זו דוגמה לזה, ויש עוד. הנבואה הקדומה היא פרק ב', וכל הרקע של בית אחאב עם הדמות של איזבל, שני בניה וביתה. אבל המחזה שהושע, המחזה הנבואי בחייו או על הבמה, זה לא חשוב, בין שהוא עצמו הבמה ובין שזה מוצג כמראה נבואי, כן, לפי הרמב״ם או לפי החולקים עליו, זה לא משנה. המחזה הזה בנוי על הרעיון הבא: מה שקרה לבית אחאב יקרה גם לכם, ביותר גרוע. אתם לא יותר טובים, אתם חושבים שאתם יותר טובים. אשת הזנונים שאתם אומרים איזבל זה אתם, הבנים והבת זה אתם, מה שאתם חושבים שזה הרעים ההם, שאנחנו החלפנו אותם, אנחנו כבר טובים, אתם טועים מאוד. וזה מה שנרמז על ידי שתי הנשים, כי בפרק ג' יש עוד אישה. נו, מחילה. בהזדמנות הזאת, כל מי שעוד לא קיבל, אנא, עכשיו. היום ירשם אליי עוד לך אהב אישה, אהובת ריאה ומנאפת. כי אהבת השם את בני ישראל, והם פונים אל אלוהים אחרים ואוהבי השישי ענבים. למה צריך עוד אישה? כי יש שתי נשים. האחת זה בית אחאב, עם אשת הזנונים שלה, איזבל, והשנייה זאת ממלכת ישראל בימי ירובעם בן יואש. בימי ירובעם בן יואש, ואתה הנביא אומר שאנחנו גרועים באותה מידה, כי עוד מעט ופקדתי דמי ישראל על בית יהו וישבתי ממלכות בית ישראל. למה? התשובה באה בפרק ד'. פרק ד' הוא אשר מתאר את מצב העניינים בימי ירובעם בן יואש. כי א' וג' הם המשל הנבואי, אשת הזנונים, שתי אנשים בהקבלה, ואילו פרק ב' הוא נבואה קדומה שמתארת את מה שהיה, את פולחן הבעל של ימי אחאב, ופרק ד' מתאר את המצב בימי ירובעם בן יואש, בימי הנבואה. רוב אלה שקראו את הושע קראו את פרקים א' וג' כיחידה, וקוראים את פרק ד' לחוד, ואז הם לא מצליחים להבין. בדף שציירתי לכם, ציירתי את המבנה של החלק הזה של הספר. בצד אחד פרק א' מול פרק ג', המשל הנבואי ונמשליו, אשת זנונים וילדי זנונים, שני בנים ובת, לעומת עוד לחרב אב אישה ובטריה ומנועפת. ברור שהמשל הזה נאמר בימי ירובעם בן יואש, כי הוא מדבר על השבטים ממלכות בית ישראל, ובפרק ג' הוא אומר כי ימים רבים ישבו בני ישראל, אין מלך ואין שר ואין זבח ואין מצבה ואין אפוד וטרפים. שזה אגב גם הפתרון שלו לאישה המנאפת. תראו פרק ג' פסוק ג', ימים רבים תשבי לי, לא תזני ולא תהי לאיש וגם אני אלייך. הגלות המתארת, כי ימים רבים ישבו בני ישראל, אין מלך ואין שר ואין זבח ואין מצבה ואין אפוד וטרפים, אחר ישובו בני ישראל וביקשו את השם אלוהם ואת דוד מלכם, ופחדו אל השם ולטובו באחרית הימים, שזאת יכולה להיות נבואה על חזקיהו או על יאשיהו, שארית בית ישראל פנתה דרומה אחרי חורבן שומרון, ואין מקום כאן להאריך בזה. בצד שמאל של המבנה של הפרקים הראשונים בדף, הושע פרק ב' כנגד הושע פרק ד'. בהושע פרק ב' נבואה נגד פולחן הבעל, ובהושע פרק ד' נבואה נגד ההשחתה המוסרית ונגד רוח הזנונים, שזה מה שמשקף את ימי ירובעם בן יואש. מה החומרה הגדולה של התקופה? שימו דבר השם בני ישראל, אני קורא בהושע ד', כי ריב לה השם עם יושבי הארץ, כי אין אמת ואין חסד ואין דעת אלוהים בארץ. עלו וכחש ורצוח וגנוב ונעוף, פרצו ודמים בדמים נגעו. על כן תאבה לארץ ואומלל כל יושב בה, בחיית השדה ובעוף השמיים וגם דגי הים יאספו. אני מדלג. כרובם כן חטאו לי, כף של כרובם זה לא כף דמיון אלא כף עימות, כף חיזוק כמו שלמדתי מאבי מורי ז"ל. אכן רובם אכן חטאו לי, חטאת עמים יאכלו. פסוק ט', ויכעם ככהן ופקדתי עליו דרכיו ומעלליו אשיב לו, ואכלו ולא יסבאו, יזנו ולא יפרוצו, כי את השם עזבו לשמור. זנות ויין ותירוש ייקח לב, עמי בעיצו ישאל ומקלו יגיד לו, כי רוח זנוני מתאב ויזנו מתחת אלוהיהם. על ראשי הערים יזבחו ועל הגבעות יקטרו, תחת אלון ולבנה ואילה כי טוב צילה, על כן תזננה בנותיכם וחלותיכם תנאפנה. כי כפרה סוררה, פסוק ט"ז, שרר ישראל, אתה יראם השם כחבץ במרחב. לא יהיה עוד שלטון, יישארו במרחב פתוח ללא מלכות. אבל אם זונה אתה ישראל, אל יהיה שם יהודה. כלומר, יהודה תישאר. מדוע הנבואה הקשה הזאת על בית יהוא בימי ירובעם בן יואש? סוף סוף פולחן בעל ממלכתי ומאורגן כמו שהביאה איזבל מצידון בימי אחאב לא היה. אם אני מייצג את בית המלוכה בשומרון, אנחנו לא יותר טובים? התשובה של הנביא היא כזאת: אם החטא הוא במערכת השלטון, אפשר להחליף את השלטון. איזבל הייתה יבוא זר, זמורת זר. היא הביאה השפעה צידונית קשה וחמורה, היה קשה מאוד לעקור אותה. המאבק הנבואי נגדה על ידי אליהו נכשל, המאבק על ידי אלישע ותלמידיו הצליח בדרך מאוד עצובה וטרגית על ידי מהפכת הדמים של בית יהוא. אבל בסופו של דבר אין איזבל ואין תואבותיה. אבל אם הבעיה היא בעם, לא יועיל להחליף את השלטון. וההבדל בין פרק ב' לבין פרק ד', שבפרק ב' באמת מדובר היה בתואבות בית אחאב ולזה הייתה תקנה, בפרק ד' מדובר בהשחתה וברוח זנונים שמחלחלת בכל המקומות, בכל המערכות, ולזה לא מועיל להחליף שלטון. וזה זאת, זה סיכום קצר במבט מלמעלה של ארבעת הפרקים הראשונים בספר הושע, שהם יחידה. היחידה הזאת היא מימי ירובעם בן יואש, אבל היא מכילה נבואה קדומה מימי בית אחאב, ואשת הזנונים וילדיה מעוצבת על פי הדגם של בית אחאב, איזבל וילדיה. זאת אומרת, כל היחידה כולה היא מימי ירובעם בן יואש, אבל בית אחאב וסיפור בית אחאב וקורות בית אחאב ונבואה קדומה נמצאת בתוך זה, אחרת לא ניתן להבין פה שום דבר. בכל ארבעת הפרקים האלה אין שום התערבות חיתונית. זה רק הקדוש ברוך הוא, נביאי ישראל וממלכת ישראל. זה חשבון פנימי. ביחידה הבאה, שהם הפרקים ה' וו', אנחנו בעולם אחר. לחלוטין בעולם אחר. ובצדק הכותרת לא מביאה מלך מישראל אחרי ירובעם בן יואש. בואו נראה שאנחנו בעולם אחר. בהושע פרק ה', פסוק י' ג', וירא אפרים את חוליו ויהודה את מזורו וילך אפרים אל אשור. יש כבר אשור בסיפור. פרקים ה' ו', החלוקה ל-ה' ו' היא סתם חלוקה, עוד חלוקה מוטעת מאחת החלוקות המוזרות של הנוצרים, שאין לה שום טעם, רק מפני איזו דרשה נוצרית שלא חשוב מה היא. זה בעצם פרק אחד, והוא מתאים כנראה לדעתי לימי מנחם בן גדי. עברתי על דברי החוקרים, פרופסורים חשובים מתווכחים, אלה מקדימים את נבואות הושע ואלה מאחרים אותו, וראיתי מאיפה הם מביאים את הראיות שלהם. אלה שמאחרים אותו לימי הושע בן אלה מביאים את הראיות שלהם מפרק ז' והלאה, ואלה שמקדימים אותו לימי מנחם בן גדי מביאים את הראיות מהפרקים הראשונים. אז התשובה היא שיש כמה יחידות בספר. בפרק איבר אשור בתמונה, וזה מתאים למנחם בן גדי. זה יכול להתאים גם לפקח, אבל זה יותר מתאים למנחם. מה כתוב בספר מלכים ב' ט"ו? העתקתי על הדף את הפסוק: בימי מנחם בן גדי בא פול מלך אשור על הארץ ויתן מנחם לפול 1,000 כיכר כסף להיות ידיו איתו להחזיק הממלכה בידו, כדי שהממלכה תישאר בידו. הוא נותן כנס של 1,000 כיכר, 1,000 כיכר, כן? 100 כיכר כסף הספיקו בשביל כל אדני המשכן, כן? 1,000 כיכר כסף זה סכום עתק, כ-3,000 שקלים בכיכר. ויוצא את הכסף, אומר הכתוב במלכים ב' ט"ו, על אנשי חיל. אין לו אוצר מקדש כמו שהיה למלכי יהודה לשלוח את ידם אליו מדי פעם במצב קשה, כן, לשים את היד על אוצרות המקדש. זה לא היה בשומרון, שומרון לא הייתה בנויה ככה. אז מאיפה הוא לוקח 1,000 כיכר כסף? היום מה עושים? הלוואות בשוקי העולם, אינפלציה, כל מיני דברים. הוא יש לו פתרון. יש 60,000 אנשי חיל, כל אחד ישלם 50 שקלים. 50 שקלים זה לא שקלים ישראליים, זה אולי 50,000 שקלים ישראליים. זה שקל כסף, שקל אחד זה תבואה של שדה שעורים קטן לשנה. 50 שקל כסף זה 50 שנה של תבואה בתורה. זאת אומרת, שקל זה מחיר. 50 שקלים לאיש אחד מכל אנשי החיל. זאת אומרת, הוא כונס את אנשיו, את הציבור שלו. הוא רודה בהם כדי לשלם את השוחד למלך אשור, כדי להחזיק הממלכה בידו. אתם כבר מבינים למה הירושלמי אמר בליסטאיה היו נוטלין אותה? אתם עוד לא מבינים, תכף תבינו יותר. פרק ה' מתחיל ככה: שימו זאת הכהנים והקשיבו בית ישראל ובית המלך האזינו, כי לכם המשפט, כי פח הייתם למצפה ורשת פרוסה על תבור. מתווכחים אם זה תבור שבגליל או זה אילון תבור שבבנימין, איזה מצפה זה, מצפה גלעד או מצפה שבבנימין, אבל נשאיר את זה פתוח. ושחטה סייטים העמיקו, סייטים זה בורות עמוקים, שוחטים אנשים לתוך בורות. אני עובר לפסוק ח': תקעו שופר בגבעה, חצוצרה ברמה, הריעו בית אבן אחריך בנימין. אפרים לשמתי יהיה ביום תוכיחה, בשבטי ישראל הודעתי נאמנה, היו שרי יהודה כמשיגי גבול. גם הכף הזאת היא כף עימות, באלף אכן משיגי גבול. עליהם אשפוך כמיים עברתי, השוק אפרים רצוץ משפט. למה אפרים שלח למלך אשור? כי יהודה התנפלו עליו. תיקו שופר בגבעה, חצוצרה ברמה, הריעו בית אבן, מסע מלחמה מיהודה אל בנימין, דרך בנימין אל אפרים, אפרים לשמתי יהיה. אנחנו בספר מלכים מכירים רק את המצב ההפוך, לא? את פקח בן רמליהו עושה את הדרך דרומה, ולא ידענו שהיה גם מהלך קודם ההפוך, ששרי יהודה הובילו. למה הם הובילו מהלך כזה? כי נפילת בית יהוא, הסתלקותו של ירובעם בן יואש מן התמונה, פתחה פתח לדברים שלא יאומנו. מלכות שומרון מתפרקת, מתפוררת מבפנים. עוד פעם בקשה לכבות פלאפונים, בסוף נעשה מסדר. ממלכת שומרון מתפרקת, מתפוררת לה, ויהודה יוצאים למסע מלחמה נגד אפרים. לא ידענו את הדבר הזה מספר מלכים, אבל הושע מעיד עליו בוודאות. מתחילה שם התפוררות, התפרקות. בספר מלכים יש בכל זאת כמה רמזים לכך.
להחזיק הממלכה בידו.
יש עוד כמה רמזים לכך. מי הורג את אחרון בית יהוא, זכריה בן ירובעם? שלום בן יבש. שלום בן יבש, מלך ירח ימים בשומרון. יבש זה יבש גלעד. ומנחם בן גדי מתרצה מכה אותו, ממית אותו ותופס את המלוכה. יש פה מלחמת אחים בין אנשי הגלעד, ששלום בן יבש היה נציגם הראשון, לבין אנשי שומרון שמנחם בן גדי הוביל אותם בשלב הזה, וההוכחה תבוא בהמשך. פקחיה בן מנחם, נאמר עליו במלכים ב' ט"ו פסוק כ"ה: ויקשור עליו פקח בן רמליהו שלישו, ויכהו בשומרון בארמון בית המלך את ארגו ואת האריה ועמו 50 איש מבני גלעדים. הגלעד והשומרון נמצאים במלחמה ביניהם על ההגמוניה בממלכת ישראל. העסק מתפורר. שלום בן יבש מצד אחד, מנחם בן גדי מצד שני, פקח בן רמליהו מהצד של הגלעד. ואני חוזר להושע, בסוף פרק ו' נאמר: והמה כאדם עברו ברית שם בגדובי, גלעד קריית פועלי אבן עקובה מדם, וכחכי איש גדודים חבר כהנים דרך ירצחו שכמה כי זימה עשו. בין גלעד לבין שכם יש מרצחים, יש מערבי מרצחים, וכחכי איש גדודים, חבר כהנים, דרך ירצחו שכמה. כלומר, באמת הירושלמי מדייק לחלוטין אחרי קריסת בית יהו. בית יהו קרס אל תוך בוקה ומבולקה בין שבטי הגלעד לבין שבטי מנשה, אפרים ומנשה שומרון, בין שומרון לבין הגלעד, מתנהלת מלחמת אחים עקובה מדם. בהזדמנות הזאת יהודה פורץ לתוך אפרים, כי אפשר להניש אותם סוף סוף על הפירוד של המלוכה וכל מה שכרוך בזה. מתנהלות מלחמות אחים והמלוכה ניטלה בליסטות, כמו שאמר הירושלמי. לפול משלם מנחם בן גדי 1,000 כיכר כסף כדי להחזיק הממלכה בידו. עכשיו אנחנו מבינים שרק בגיבוי אשורי הוא מסוגל להחזיק את השלטון 10 שנים. העסק מתפורר שם, ולכן באמת בכותרת של ספר הושע לא נזכרו מלכים אחרי ירובעם בן יואש מלך ישראל, הוא האחרון. את תמונת המצב אנחנו בונים כשאנחנו קוראים מלכים, קוראים הושע, ובונים את הסיפור מפה ומפה. והירושלמי עוזר לנו, והכותרת המקוצרת של הספר הושע מחזקת את זה. אנחנו פשוט התחלנו מהכותרת, אבל זה סיפור שאנחנו לא מכירים מפני שהוא לא כתוב במלכים כסיפור, אבל הושע מעיד עליו היטב. ואז כמובן בצרה הזאת אפרים שולח לאשור כדי שירפא לו, והוא לא יוכל לרפוא לכם, אומר הושע, כי אנוכי קשחה לאפרים וכפיר לבית יהודה. בסוף פרק ה', אני את רופא אליך אשא ואין מציל, אליך שובה אל מקומי עד אשר ישמו וביקשו פניי בצר להם ישחררונני, לכו ונשובה אל השם כי הוא טרף וירפאנו, יח ויחבשנו, יחיינו מיומיים, ביום השלישי יקמנו ונחיה לפניו. כלומר, עד שתגידו ככה, שאתם ככה מתפרעים, נלחמים אחד בשני, הקדוש ברוך הוא הולך, הוא מחכה שעם ישראל יגיד כי הוא טרף וירפאנו, ואז ביום השלישי יקימנו ונחיה לפניו, ונדעה נרדפה לדעת את השם כשחר נכון מוצאו, ויבוא הגשם לנו כמלקוש יורי הארץ. זה דומה מאוד לסוף הושע, ואילו זה היה נגמר פה, אז זאת הייתה נבואת הנחמה. אבל זה לא נגמר כאן. מפרק זין עד פרק י"ד יש לנו תיאור מצב עוד יותר חמור, ושם מבחינה מדינית מצרים מופיעה בסיפור. תראו את הושע פרק זין פסוק י"א: ויהי אפרים כי יונף אותה אין לב, מצרים קראו אשור הלכו. בה' ו' אין מצרים, יש רק אשור. מזין עד הסוף יש מצרים ואשור, מצרים ואשור, התרוצצות בין שני הכתבים של הפוליטיקה של אז. הפוליטיקה מזרח תיכונית היא הפוליטיקה הבינלאומית של אז, וההתרוצצות בין מצרים לאשור מאפיינת את הושע בן אלה. הבאתי על הדף את הפסוק ממלכים בית י"ז: וימצא מלך אשור בהושע קשר, אשר שלח מלאכים אל סו מלך מצרים, ולא אלה מנחה למלך אשור כשנה ושנה. כלומר, הרעיון הזה שאנחנו מכירים אותו די הרבה מישעיהו, הניסיונות למרוד באשור בעזרת מצרים, ברית עם מצרים, הנביאים מתנגדים לזה בחריפות. הם מתנגדים למרד באשור, הם מתנגדים לברית עם מצרים, גם לזה וגם לזה. אם תשאלו מה הנביאים אומרים, אני אולי אגיד לכם בסוף אם אני אספיק, מה הם אומרים כן לעשות. אבל הם מתנגדים באופן חריף לכל הדבר הזה, ומלך ישראל, כנראה הושע בן אלה, מתואר בהושע זין בדמות אופה. בדמות אופה. הושע פרק זין פסוק וב. כי קרבו חתנור ליבם באורבם, כל הלילה ישן אופיהם, בוקר הוא בוער כאש להבה. האופה נרדם והמאפייה בוערת, כולם יחמו כתנור ואכלו את שופטיהם, כל מלכיהם נפלו, הם קורא בהם אליי, אפרים בעמים הוא יתבולל, אפרים היה עוגה בלי הפוכה. כן, היום אופים בתנורים בתוך תבנית כשיש חום מסביב. הם, אבותינו, היו מדביקים פת לתנור כמו בטבונים, ואחרי זה הופכים אותה. מה קורה אם לא הופכים אותה? היא נשרפת. לפחות בצד אחד היא נשרפת, תלוי כמה זמן, אבל אחרי זמן מסוים היא נשרפת. ואם עוד יותר זמן, אם כל הלילה יש נופם, אז זה שרוף לחלוטין. אפרים היה עוגה בלי הפוכה. אז המשל של הושע על הושע הוא אופה שנרדם בתנור והכל בוער. וזה על רקע כל מלכיהם נפלו, אין קורא בהם אליי, ואי אפרים כי יונף אותה אין לב, מצרים קראו אשור הלכו. כאשר ילכו יפרוס עליהם רשתי כעוף השמיים הורידם. לא יועיל כל הדברים האלה, וענה גאון ישראל בפניו, ולא שבו אל השם אלוהם ולא ביקשו בכל זאת. מה יהיה? בסוף פרק זין מחילה, אני ביקשתי פעמיים, בלי מסדר כנראה זה לא עובד. בסוף פרק זין בהושע ישובו לו על, אתם רואים את הפסוק האחרון בפרק זין, גם זה חלוקת פרקים שאין בה שום חוכמה. ישובו לא על, היו כקשת רמייה, יפלו בחרב שריהם מזעם לשונם, זול האגם בארץ מצרים. על פה בפסוק זה קיצור של עליון, כמו בכמה מקומות, ואל על יקראו, אל עליון יקראו, גם זה למדתי מאבי מורי ז"ל, יש על שהוא קיצור של עליון וזה כינוי להשם. אחר כך בא הם המליכו ולא ממני, שכבר הזכרנו, ואז מתחיל הנביא מתחיל לטפל בעגל שומרון. עגל שומרון הוא מקדש בית אל. כספם וזהבם עשו להם עצבים למען יקרת, פרק ח' פסוק ה', זנח עגלך שומרון חרה פיבם, עד מתי לא יוכלו ניקיון, כי מישראל והוא חרש עשהו ולא אלוהים הוא, כי שבבים יהיה עגל שומרון. והוא יאמר בהמשך שמלך שומרון ייקח את העגל הזה ויגלה אותו בפרק י' פסוק ו' ה' ו' לעגלות בית אבן יגורו שכן שומרון, כי אבל עליו עמו וכמריו עליו יגילו, על כבודו כי גלה ממנו, גם אותו לאשור יובל. מלך שומרון, מלך אשור יבוא ויקח. ופה הוא מתחיל לעשות חשבון עם מקדש בית אל ועם השפעתו השלילית בישראל, מה שהתחיל אצל ירובעם בן נבט. עוד לפני זה, עוד פעם אחת בסוף פרק ח', וישכח ישראל את עושהו ויבן היכלות ויהודה בערים בצורות. לפני זה כתוב המה מצרים ישובו. אם כן, הרקע של תקופת הושע על הושע, פרקים זין עד הסוף, הפרק האחרון בשומרון, זה ההתרוצצות המדינית, משלחות לסו מלך מצרים שיעזור להם מול האשורים. המרד והאשורים יעבור ויחריבו את שומרון, ושילחתי אש בערב אכלה ארמנותיה, פעם אחת בהושע, הרבה פעמים בעמוס. אני רוצה להתעכב עוד אולי על החלק היותר מעניין מבחינתנו בכל יחידת הפרקים הזאת, זין עד י"ד, ונקרא את זה דרך פרק י"ב. סבבוני בכחש אפרים ובנרמה בית ישראל ויהודה עוד רד עם אל ועם קדושים נאמן. שוב אותה תמונה, יהודה עדיין נאמנת ועדיין יש לה מקום בעולם, ממלכת ישראל קורסת. אפרים רואה רוח ורודף קדים כל היום, כזב השוד ירבה וברית עם אשור יכרותו ושמן למצרים יובל. שוב יש לכם ברית עם אשור ושמן למצרים, וריב להשם עם יהודה, גם עם יהודה יש ריב, גם שם יש בעיות, ולפקוד על יעקב כדרכיו כמעלליו ישיב לו. יעקב פה זה ממלכת ישראל. עכשיו חשבון מאוד מוזר נגד יעקב אבינו. בבטן עקב את אחיו ובעונו שרה את אלוהים. ויסר אל מלאך ויוכל בך ויתחנן לו, בית אל ימצאנו ושם ידבר עמנו. והשם אלוהי הצבאות, השם זכרו. מה הוא רוצה מיעקב? ולפקוד על יעקב כדרכיו, כמעלליו ישיב לו, בבטן עקב את אחיו ובעונו שרה את אלוהים. באמת יעקב השם שהוא עקב את אחיו בבטן? אולי הוא השם על המרמה שלקח את הברכה? איך שהנביא למד את פרשת תולדות? לפקוד על יעקב כדרכיו כמעלליו ישיב לו. ובסוף הוא עוד נאבק עם המלאך. בכוח הוא, במרמה ובכוח הוא הוציא את כל הדברים שהוא הוציא. זה נשמע מדהים. יותר קל באמת לא ללמוד את הושע. גם העברית שלו קשה, גם התוכן שלו, מה אנחנו צריכים, יש את זנונים וילדי זנונים, ועוד בסוף הוא תוקף לנו את יעקב אבינו. לעניות דעתי, החשבון שלו עם יעקב הוא חשבון עם אלה שמתכסים ביעקב אבינו כדי להצדיק את מקדש בית אל. ופה יש לנו חלון מפתיע לאחד הוויכוחים הדתיים העמוקים והרציניים בימי ממלכת ישראל. מה אתם מספרים לנו על ירושלים? בית אל שער השמיים. לא כך כתוב? כך כתוב, יעקב אמר, וזה שער השמיים. שאצל האבות המקדש היה נודד, זה הם כבר לא ידעו, הם כבר לא היו נודדים. אצל האבות המקדש הוא נודד. השם מופיע במקום אחד תמיד, רק המקום הזה נוסע. ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה, איך אמרו חז"ל? פנה זיווה, פנה הודעה, פנה הדרה. למה? אנחנו לא שומעים יותר על באר שבע. אין יותר. רגע, השיעור נגמר בחצי או ב-40? ב-40, אז יש לי עוד כמה דקות, לא טעיתי. אנחנו לא שומעים על באר שבע מילה אחת אחרי שיעקב עזב אותה. האם אנחנו שומעים על בית אל אחרי שיעקב נסע משם? גם כן לא. המקדש של האבות הוא תמיד מעין המאורע, הוא תמיד באותה שעה. השכינה הולכת איתם. אחר כך, בימי ממלכת ישראל, הסיפורים האלה כבר עוררו תפיסות אחרות. למה לא להקים מקדש גם באלון מורה וגם בבית אל? גם במצפה וגם בגלגל, גם בבאר שבע וגם בדן, או בבית אל ובדן. ואז כשבאים אליהם בטענות, לאנשים הישראלים הטובים והנחמדים האלה, הם אומרים, יעקב אבינו, מה אתם רוצים? זה שער השמיים. כלומר, לעניות דעתי, הושע לא נלחם עם יעקב בכלל, אלא עם יעקב שבני ישראל בממלכת ישראל במקדש בית אל משתמשים בו ואומרים שער השמיים. והנה תראו איך הוויכוח הזה מתנהל.
פסוק ת, פרק י"ב פסוק ת: ויאמר אפרים, אך אשרתי מצאתי און לי. און זה רמז לבית און, בית אבן. כל יגיעי לא ימצאו לי אבון אשר חטא. ואנוכי השם אלוהיך מארץ מצרים, עוד אושיבך באוהלים כימי מועד, ודיברתי על הנביאים, ואנוכי חזון הרביתי ויד הנביאים אדמה. עוד הפעם, פסוק י"ג: ויברח יעקב שדה ארם, ויעבוד ישראל באישה ובאישה שמר. אתם יודע, ספר בראשית אתם יודעים. ובנביא אל השם את ישראל ממצרים, ובנביא נשמר. אתם רוצים לקיים תורה רק על פי ספר בראשית? יש ספר שמות, הייתה יציאת מצרים. מה למדנו מהנביא שאלה את ישראל מארץ מצרים? שאסור לעבוד את השם בכל מיני מקומות, שעגל הוא אבון חמור ביותר, שאסור לעשוק. הרבה דברים למדנו, תורת משה. אתם מתרפקים על ספר בראשית. רוצה לומר, בממלכת ישראל סיפורי ספר בראשית היו מהלכים, ותורת משה פחות. אני אומר רק לשם הזהירות. אני חושב שהייתה שם בעיה רצינית עם תורת משה, מפני שמי שקורא לבניו נדב ואביה, ירובעם בן נבט, לא בדיוק מתחשב בתורת משה. מי שמקים מקדשי עגלים שניים לא מתחשב בתורת משה. מי שעושה לו כהנים שלא מבשבט לוי לא מתחשב בתורת משה. יש קו עקרוני בממלכת ישראל. כן, אלה אלוהיך ישראל אשר אלוהיך מארץ מצרים. יש, ברור שיש פה איזו אמירה. אני הייתי מנסח את זה בהשערה מסוימת. גם לנו יש מסורת דתית משלנו. סליחה על השימוש במשהו כל כך מודרני. יש לנו סיפורי אבות, אהרון, נכון, אהרון, נדב, אביהו, מי עשה את העגל? אהרון. אפשר לבנות איזושהי מסורת. אתם ביהודה דבקים בתורת משה, יש לנו מסורת משלנו. אני לא ב-100% בטוח בזה. זה קצת לסבר את האוזן, אבל אני רואה את העובדות. העובדות הן שממלכת ישראל הייתה רחוקה מתורת משה. הדברים האלה לא עולים רק מן הכתובים. אני בא מדי זמן לתל דן, ויש פה אנשים שמכירים את תל דן, ואולי יש פה אנשים שגם היו איתי שם. בצפונו של תל דן יש במה ישראלית יפהפייה, בנויה אבני גזית גזית, ועולים אליה במעלות, מה שקוראים אצלנו מדרגות. שני דברים שהתורה אוסרת, לא תבנה את עין גזית ולא תעלב מעלות על מזבחי. יש בעיה עם תורת משה. מה אומר הושע? את סיפורי בראשית אתם יודעים. ולפקוד על יעקב כדרכיו, זה עם ישראל של ממלכת ישראל שנשען על יעקב אבינו. ואומר בית אל, בבטן עקב את אחי, בעונו שרה את אלוהים, ויסר אל מלאך ויוכל, בכה ויתחנן לו, בית אל ימצאנו ושם ידבר עמנו. ויברח יעקב שדה ארם, ועוד ישראל באישה ובאישה שמר, ובנביא אלה השם את ישראל ממצרים, ובנביא נשמר יכעיס אפרים תמרורים. מה תהיה התוצאה? העגל הזה יהיה כענן בוקר וחתל משקים עליך. עוד פעם י"ג ד': ואנוכי השם אלוהיך מארץ מצרים, ואלוהים זולתי לא תדע, ומושיע עין בלתי. הסיום: שובה ישראל עד השם אלוהיך כי חשלת באבוניך. אומר: אשור לא יושיענו, על סוס לא נרכב, ולא נאמר עוד אלוהינו למעשה ידינו. לא אשור, לא מצרים, אלא הרפא משובתם אוהבים נדבה כי שב אפי ממנו. אפרים, מה לי עוד לעצבים? ישרים דרכי השם וצדיקים ילכו בם, ופושעים ייכשלו בם. פושלים זה גם אלה שלומדים את התורה בצורה מעוקמת, ו יהי רצון שנזכה לקיים הרפא משובתם אוהבי נדבה, כי שב אפי ממנו ויתקיים איך אתה לישראל יפרח כשושנה ויח שורשיו כלבנון, ילכו ינקותיו ויחזה את עודו וריח לו כלבנון.